אני רוצה להקדיש את הלימוד היום לאיזשהו סיכום של איזה קריאה שאומנם לא מצינו את כל מה שאפשר להגיד, אבל אני מרגיש שהגענו לנקודת מיצוי פנימית שלנו, ככה אני חש. כדרכם של סיכומים, זה לא הכוונה לחזור על כל מה שנאמר עד עכשיו. זה אתם יכולים לקרוא במחברות. אלא יותר, בעיניי לפחות, המטרה של סיכום זה במבט לאחור על המכלול, לנסות לבנות איזושהי תמונה מסוימת, בעיקר שדברים שנוכל לקחת איתנו מהסוגיה הזאת. וזה כולל גם תשומת לב לדברים שאולי לא הדגשנו מספיק במהלך הלימוד. כי לפעמים הלימוד הוא כמו ירי בתנועה. כלומר, אתה מתקדם, אתה יורה על יעד מסוים, אבל לפעמים מפספסים קצת. ולכן אני רוצה לפתוח במשהו שלא מספיק הודגש בכלל בשיעורים. רק בחבורה אתמול זרקתי אותו לחבר'ה. הוא גם מאוד קריטי, תשומת הלב לנקודה הזאת, כשנעבור לחלק השני של, של, של הדיון היום, והוא איזה קריאה במרחב החיים שלנו. והכוונה היא לדגש על רעיון שנמצא בראשונים, בזיקה לגמרא בדף סמך, דברי רבי יוחנן, מה טוב הולך ליעקב, שצריך לשייך את איזה קריאה לממד של איסור. האמת היא שאת הרעיון הזה ראינו מאוד חזק ברמב"ן. רק שברמב"ן, קצת אני לפחות הסתייגתי ממנו, בגלל שהרמב"ן העביר את הכל לתחום האישי. לך אסור להסתכל עליי, וכדי שאתה תציל את עצמך מהאיסורים, לכן אתה צריך להציל את נפשך מחטא. אבל יש ביד רמה, גם ברשב"א, תלמידו של הרמב"ן, הם מדברים על זה לא במונחים אישיים, אלא מדברים על זה במונחים חברתיים. שלתורה יש מגמה, יש לה תמונה שבה היא מדמיינת איך נראה שכונה של יהודים. איך יהודים יוצרים מרחב שבו הם חיים אחד עם השני ושומרים על הפרטיות אחד של השני. אני יכול לספר לכם שבספר של ילדי כפר עציון חנן פורט מדבר במונחים די דומים שם בקטעים שמראיינים אותו. כאילו החלום של כפר עציון היה חבר'ה יוצאי מרכז הרב, בוגרי ישיבות, הולכים לבנות יישוב אידיאלי. הוא גם מדבר קצת על ההבנה במהלך השנים הראשונות שם שזה קצת קשה לממש את זה, וזה כאילו היה החלום שהוא מתאר אותו. אני יכול לספר בהקשר הזה שהרב שמעון בירן, השם יקום דמו, תיקן בכפר דרום, שחזרו, כשעלו על הקרקע בתשמ"ט, נון, תקנת הקהל, שמי שהולך ברחוב אסור להסתכל לצדדים. וגם בכפר דרום, אני יכול להגיד לכם, מכירות עם האנשים, היו את החלומות האלה. אנחנו הולכים לבנות מרחב אידיאלי של חיים.
מה אידיאלי בזה?
מה אידיאלי בזה? שאתה מכבד את הפרטיות של אחרים.
לא יודעת, אני אנסים לדבר? מבחינת... לא, מבחינתי כאילו, שאני
חייתי
שאני
ארגיש
יותר טוב, שאני
לא אצטרך
על זה לחיות, כאילו, אסור לי להתקל, 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 אסור לי
להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, אסור לי להתקל, כאילו, בעצם, מה, מעבר לסיכום כל השיטות והמושגים, ומה בעצם התפיסה שחכמים את האדם, ואיך הם רוצים שהוא יחיה, כן? כי זה מאוד מעניין, אתה בעצם אומר, במקום שהאדם יסמוך על עצמו, והוא יגיד, אני לוקח על עצמי יצירת גבולות, אתה אומר, החופש האמיתי הוא שלא יהיה אפשר לעשות את הדבר, ואז אני יכול להתנהג בחופשיות במרחב החסום, כן? שזאת שאלה גדולה מאוד, הנפש האדם, שאני מציע, אם אפשר, ברשותך עוד טיפה, שנגיע לזה בהמשך, אבל בכל אופן, היד רמה אבל מדבר הרבה מעבר רק לרצון להעניק פרטיות אחד לשני. הוא מדבר במונחים מאוד ברורים של בעיות של צניעות, שזה לא סתם, הוא מדבר על צניעות הדנשי. והרשב"א בתשובה שצירפתי ככה למייל השבוע, כשרשב"א מדבר בתשובה אם אפשר לבנות פחות מעוצה ודפנה, אם אפשר למחול, אז הרשב"א אומר שאי אפשר, בחילה הוא קצת מתלבט מהסיבה הפשוטה שכבר התקבל שאפשר למחול, אבל הרשב"א מדבר בעיקר מהזווית שזה דבר שהוא אסור גם אם השני מסכים, כי דתית לא נכון לחיות בצורה לא צנועה. אתמול זה לא לחינם, מי שלמדתי בחבורה, שהדברים הגיעו למרחב של צניעות כללית בחברה. דיינו קווי מהדרין. וכל מיני דברים מהסוג הזה, כלומר איך יוצרים מרחב נכון של ערבוב והפרדה חברתית, מה שמבחינה למדנית הוא דבר שלא מספיק הודגש בלימוד, לכן אני פותח בזה, הוא שלפי הזווית הזאת, אתה מצד אחד לוקח חלקים מהשפה של הרמב"ן, שיש פה איסורים, זה לא רק עניינים המוניים, אלא איסורים, מצד שני אתה הופך את זה מהשפה של הרמב"ן, שמתארת שלך יש איסור שאתה צריך למנוע את עצמך מלעבור עליו וכו', הופכים את זה לבין הרעיון של שכנים, דהיינו חכמים כמתקני תקנות. דתיות וחברתיות דורשים מהחברה לקחת בחשבון את הגורם הזה, והם מכריחים אותך לבנות כותל כדי שיהיה מרחב צנוע, לא בגלל שאתה רוצה לבנות את עצמך מאיסורים. אולי אני לעצמי הייתי אומר, אני מבטיח לך לא להסתכל, אלא זה תקנה של חכמים, איך יוצרים מרחב של שכונה. בכל אופן, לדבר הזה יש השלכות אדירות, ונראה אותו בהמשך שמתגלגלים למציאות המודרנית, כי אתם כבר מבינים, אם הכל שפת מנהג, יש דינמיקה שפשוט תשאל את השאלה הפשוטה, והיא מאמינה. כבר יש, אני מדבר אבל בשפה של איסורים, בשפה הדתית, לכאורה זה פחות נתון לדינמיקה של המנהגים, והוא יותר ויותר כביכול חכמים מתעקשים על יצירת גבולות שאסור לפרוץ אותם. רופן, מבחינת המבט הראשון הזה קריאה, אני רוצה לחזור בקצר על כמה יסודות שהיו. אני רוצה לפתוח במרחב האנושי. כל הרקע האנושי שעומד בכל הרקע של כל הסוגיות שלנו הוא המגורים המשותפים של בני אדם וחיפוש האיזון הנכון או הרצון למצוא איזון נכון בין נתינת מרחב פרטי לכל אחד, וודאי שהמשנה הראשונה מתחילה בזה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. כלומר יש פה קנייה אנושית פשוטה שכל אחד מאיתנו קמע לפרטיות בכל מיני הקשרים, אם זה פרטיות כשהוא עושה דברים צנועים, אם זה פרטיות על מידע עליו, אם זה פרטיות למי הוא מדבר בטלפון, אם זה פרטיות שלא יקראו את המכתבים שלו, אם זה פרטיות שלא ירחלו עליו, אם זה פרטיות שלא יחטטו לו עם מי הוא יצא בדייט עכשיו, ואם זה פרטיות בכמה כסף יש לו. כלומר הרצון לפרטיות, הכמיהה לפרטיות היא דבר מאוד מאוד חזק בחיים האנושיים, וכל אחד מאיתנו פה נמצא במקום הזה. ולפעמים אנחנו אפילו מחפשים פרטיות דווקא מהאנשים שאנחנו חיים איתם. כי באופן פרדוקסלי, מי שלא מכיר אותנו, אז בסדר, כן? אבל מי שמכיר אותנו, אני אגיד בצורה הכי פשוטה, יש לו מה לעשות עם המידע. שלפעמים זה סתם שהוא יודע, לפעמים זה שהוא מתערב לך בחיים. ואני אומר מהעבר השני של המתרס, של החיים שלכם, מי כבר בתור הורה שיש לו בבית ילדים בגיל שלכם, אני מאוד מבין את זה, כן? הוא יגיד ככה, התפקיד של ההורה נעשה מסובך כשהוא מצד אחד רוצה להיות שותף לחיים של הבן שלו, מצד שני הוא באמת צריך לתת לו את המרחב שהוא לא ירגיש שחונקים אותו. זה גם מעורר דילמות, מה אתה עושה כשדעתך הוא טועה? זאת אומרת, כמה אתה מתערב, מאיזה מקום אתה מתערב? זו שאלה גדולה, אבל ודאי ואני אדבר על זה גם בהמשך במרחב העכשווי, הכמיהה הזאת לפרטיות היא מתחילה אצל כל אחד בחיים שלו. ואני אומר היום, לא היום, תמיד, אבל באופן פרדוקסלי יותר, אני מרגיש שדווקא מול האנשים שהכי מכירים אותי אני הכי רוצה פרטיות, ומי שהכי שותף לחיים שלי אני הכי רוצה לעשות לעצמי איזשהו גבול. וזה קודם כל המקום שהוא מתחיל, שזה מתחיל במרחב העירוני, שבן אדם לא יכול לגור לבד. בן אדם חי עם אנשים אחרים מכל מיני סיבות. זה מתחיל בתשתיות העירוניות, מה תחיה לבד, אתה צריך סיפוק צרכים, זה מוזיל גם את התשתיות, כלומר ככל שמצופפים יותר אנשים אז זה יותר זול, וזה לא סתם שככה עד היום בונים. ובמובן הזה אתה חי, אתה רוצה להיות לבד, אבל אתה חי עם אחרים. ובאיזשהו מקום הסיפור של כל הסוגיה שעלתה כאן היא שכל אחד צריך לכבד את הרצון של השני לפרטיות ולהעניק לו את המרחב הזה. שמבחינת נושא הסוגיות, הסוגיות ספציפית דיברו במרחב המגורים, בחצר, בבית, כלומר במקום שבו אתה גר. ברור שאפשר לגזור את זה להרבה מקומות רחוקים יותר, אבל זה, ואולי הדבר היותר מסובך בסוגיה מבחינה למדנית היה לא רק ההכרה שיש זכות משפטית או שאדם יקבל מרחב של פרטיות, אלא הדבר המדהים בסוגיה, ועמלנו עליו הרבה, בוא נסכם את עיקרי הדברים, היה להבין למה האחריות ליצור מרחב פרטי מוטל על, לא על מי שקמה על הפרטיות, אלא הוא מוטל על, על מי שאמור לפגוע בפרטיות. כלומר, אני אגיד את זה בשפה שדיברתי קודם, מה שבעצם עולה בסוגיות האלו, שבסיפור נגיד של פרטיות בבית מול ההורים, זה לא אתם צריכים ליצור חומה שהם לא יצליחו לשמוע אתכם, אלא זה חובתם לא לצוטט לכם. בואו נדבר בצורה הכי פשוטה, כן? כלומר, במרחב הפשוט ביותר, זה המושג היסודי שיש כאן, שכשמדובר בשפה שאומרים לך, אל תקשיב, אל תצוטט, זה לא מסובך להגיד את זה. אבל כשמדובר על המרחב שתבנה קיר, תבנה כותל, זה כבר נעשה יותר, פחות ברור אולי, וגם בזה ניגע, כשנגיע למציאות היום, למה זה חובת המזיק? אתה רוצה פרטיות, אז תסגור את הדלת שאתה מדבר בטלפון, כן? אז זה אולי היה הדבר הכי מסובך בסוגיה, וניסינו הרבה לעמוד עליו. בכל מקרה, מחת המרחב הזה מדובר, כלומר, המרחב, אני חוזר, המרחב הוא מרחב הפרטיות שבא דווקא בתוך הצפיפות העירונית, וההכרה בחשיבות של הפרטיות, והדבר כאמור המפתיע בסוגיה הוא שהמזיק הוא זה שצריך לבנות את זה. כן, בבקשה.
זה פשוט המזיק והנזק, זה מאוד המזיק.
עוד פעם?
משותף פונים את הקודל, זה לא
חבל
שם. פה אתה כבר מתחיל לגעת קצת בחזרה מהירה על המקורות ועל היסודות שלהם. אז בוא נפתח בקט התנאים, ממש בקצרה. כאילו, בתנאים פרק ראשון הוא קודם כל כמו שברק אומר, הכל הדדי והכל ביחד. אתה לא מגלה בתנאים שיש פה המזיק בונה את זה, או במילים מאוד פשוטות, בכלל אין מושגי מזיק בתנאים. זה מושגים של שותפות, מושגים של בונים ביחד, מושגים שהכותל והאבנים, המקום והאבנים של שניהם, מושגים של מנהג המדינה. אז זה מדובר במשניות, אפשר לקרוא באופן חלק את כל המשניות כמתארות מציאות כזאת, ואפשר גם להתחבר, להבין את המחייב הזה, מדבר בשפה למדנית. המחייב אומר שאנשים שפועלים יחד, הם צריכים ביחד למצוא נוסחה שהיא הדדית למציאת יצירת מרחב מגורים נעים וטוב, וזה הכל נעשה במשותף, מתוך אינטרסים משותפים. כמובן שהמשנה הראשונה שמדברת על רצו, היא יוצרת שפה של רצון, וזה משתלב נורא יפה בשפת המנהג, בכל העולם המושגי הזה. זה השפה של פרק ראשון. ראינו גם בראשונים, באופן ברור, ראשונים, שמדברו את השפה הזאת לאורך כל הדרך. כמו למשל, ראשונים שכל פעם שעלה מפגש מפרק ראשון לפרקים האחרים, מה הם יגידו לך? פרק ראשון המיוחד. כן, הרימיגה שלמדנו השבוע. על החזקה בזה קריאה. רימיגש אומר, אל תבלבל את פרק ראשון עם פרק שלישי. הרמב"ן, אם אתם זוכרים אותו, ששאל את עצמו, למה הגמרא לא הוכיחה מהמשניות של פרק שלישי לדיון לפרק ראשון, אז מה הייתה התשובה שלו? אל תבלבל, אין קשר ביניהם. כלומר, במרחב של בוא נבנה הכותל בתנאים, זה גם מושגית קל להבין את זה. המושג התנאי המרכזי הוא מושג של ביחד שותפים. מה שיש בפרקים האחרים, שמשם אולי עולה מרחב הפרטיות כבעל מגבלות, הוא לא בוא נבנה ביחד, בוא נוציא כסף, אלא יותר, אל תפתח חלון, אל תעשה זה. זה שפה אחרת לגמרי, זה שפת ההרחקה. זו שפה שונה לגמרי, אבל הרעיון שאני בונה כותל, שאני דורש ממך להוציא הרבה כסף בשביל ליצור מרחב כזה, כי אני קמה לפרטיות, זה לא, בתנאים לא נראה בפשטות שהוא קשור למושגי הנזק. ההפרדה בין הפרקים היא די נראית. זו מה שאני הרבה עבדתי בשיעור על המושג שנקרא מחייב של שכנים. ועד הבית או תקנות שהחברה אומרת אנחנו נבנה מרחב משותף ביחד. בגמרא שמה בדף סמך ברבי יוחנן, מה שלא מספיק הודגש בשיעורים. אני עושה קצת תיקון, בטחתי בזה את הלימוד, שם הגמרא באמת מתחילה באיזה צליל אחר, בדף סמך עמוד א', רבי יוחנן, בצליל יותר נורמטיבי של איך בונים מחנה ישראל. ובצליל הנורמטיבי הזה, זה בגמרא לא מפורש. ראשונים לקחו את זה, כאמור, ותיארתי את זה קודם, לחזית האיסורית. שזה בעיה ביורדיה, זה בעיה בין אדם למקום כמעט הייתי אומר. זה בעיה שיהודים יחיו בצורה שאחד רואה את השני בפעולות שדתית לא יפה לפלוש לתחום של השני. כאמור, הרמב"ן בנה פה מחייב שנקרא, אז אתה צריך לדאוג לעצמך לא לעבור על האיסור. לעומת זאת, היד רמה והרשב"א מדברים על כך שחכמים דורשים ממך. כלומר, זו תקנה חברתית דתית שמעוניינת ליצור צניעות מן התקנות האלה שהזכרתי קודם, שנועם לא אהב. כן, ללכת ברחוב, לא להסתכל על בצד. זו שפה אחרת, זו שפת האיסורים הדתיים. מה שראינו באמוראים, מהלך שמתחיל להתפתח, אבל עדיין בלי השם המפורש, הם מתחילים לשבור את ההדדיות, הם מתחילים לשבור את העובדה שזה ביחד. זה קורה גם בבבלי וגם בירושלמי. זה גג וחצר, זה אחד, הם לא, אולי לא שכנים, והשאלה שעלתה במהלך הדיון האמוראי היה בה הרבה, האם הם פרצו את המסגרת של מנהג המדינה ושכנים, או האם אולי השפה צריך לעדן אותה ולהגיד, זה לא פריצת מסגרת, אלא מדובר ביסודו של דבר במרחב חיים משותף, גם כשאתם לא בדיוק הדדיים לגמרי. כן? אפשר להתלבט באמוראים, דבר אחד ברור, עד שמגיעים לסתם עד לגמרה, עד שמגיעים לפרק ראשון דף ב', הגמרא כבר בחרה להשתמש בשם של היזק ראייה, שהתועלת שבו הסביר אותו, אלי הסביר אותו כבר באחד מהשיעורים הראשונים, התועלת היא שהוא מסביר מצוין למה המזיק בונה את הכותל, כי הוא מזיק. הקושי הגדול שבו הוא, א', לראות בזה נזק במלוא מובן המילה, והקושי השני הוא ביסודו של דבר, למה זה דווקא ברבטרה, בכל מיני הקשרים מוגבלים, כלומר, כל מי שלומד את זה, אני חושב, חייב לחוש, זה לא בבא קמא. זה שפת בבא קמא שכאילו חלחלה לבבא בתרא. וכאן, בעבודה המושגית שעשינו ביחד, הייתה הרבה עבודה על כמה גורמים. עבודה אחת הייתה לנסות להבין את השימוש בשפת הנזק. ואני לפחות ניסיתי למשוך את הדיון לכיוון שאחרי זה מצאתי שרבי יששכר זלמן מלצר באבן העזל כותב את זה במפורש, שזה שפת נזק של בבא בתרא, לא של בבא קמא, או זה שפת נזק בין שכנים. מביא זה בצורה הבאה, שסתם בן אדם הולך ורואה אותך, אתה לא יכול לבוא אליו בטענות, והוא לא מזיק בשום כלי מידה בבא קמא היא. אבל כשאני נמצא באופן קבוע, כשאני נמצא בין שכנים, והשכנים הם אלה שרואים אחד את השני באופן קבוע, וזה מפריע, אז אני בא לחייב אותם בעצם מהיסוד של שכנים. משם אני בא לחייב אותם, רק כשאני משתמש בשפת הנזק, כאילו לי שזה היה נזק, השכנים לא יכלו לחייב אחד את השני בדיני שכנים. הבאתי לכם עוד דוגמאות לדברים שכאלו. זה שפת נזק של פרק שני, לא של בבא בתרא, שפת נזק שונה לגמרי, מי מרחיק את עצמו? זה היה מצד אחד. מצד שני גם ראינו בראשונים ביטויים מאוד מובהקים שהם ניסו לא לקרוא את כל פרק ראשון בשפת הנזק. כלומר, מהלך ראשון אמרתי לכם זה שפת נזק בין שכנים, כלומר עדיין להשאיר בתמונה את שכנים. ב' יש ראשונים, אני חוזר על הרעיון שמופיע אצל הרייבד בדבב וגם אצל רבינו יונה בדף ב', שהם אומרים שהשפת פרק ראשון הוא הרבה מעבר לשפת נזקין, את הנזק אפשר למנוע בוצה ודפנה. אם אני מדבר בשפת גביל, גזית, כפיס, יש פה שפה מעבר, ופה הם אומרים חידוש מדהים, שזה נועד כדי שאי אפשר לשים תקרה למעלה, או בלשון אחרת. הם לא אומרים, כמו שאבן עזל אומר, זה נזק במסגרת של שכנים, אלא הם אומרים, יש גם מחייב של נזק וגם מחייב של שכנים. אז בסופו של דבר, שני הכיוונים האלה הם משתדלים לא להוציא מהתמונה את שפת השכנים. הרמב"ן בפירוש לא מדבר את השפה הזאת. הרמב"ן בפירוש מדבר שפה של נזק ממש, איסור, אתה צריך להרחיק את עצמך, לגמרי הפקיע את כל גורם השכנים, וראינו באופן שיטתי שכל דבר שהם מסבירים באופן אחד הוא מסביר באופן אחר. למשל, למה לבנות בוצה ודפנה? הרמב"ן אומר, סליחה, למה לא לבנות בוצה ודפנה? הרמב"ן אומר, כי זה לא ימנהל איזה קריאה. לא כי תבנה כותה, כי נשים עליו תקרה. הרמב"ן בחר בסופו של שפת הנזק, כאמור עידון של הכיוון של הרמב"ן, הוא להגיד, בגלל האיסור עשו תקנה. כמו חכמים דרשו ממך להיות שותף ליצירת מרחב צנוע. זה לדבר שפת האיסור, ועדיין לדבר בשפת שכנים. בסופו של דבר אישית, אני מתחבר הרבה יותר עמוק לשפת השכנים, אני אומר את זה בכנות. היא גם השפה היסודית של המשנה, היא גם יותר הגיונית, וגם לדעתי אפשר לשבץ אותה בתוך הסוגיות. כלומר, לא חייבים שקוראים את הגמרות להגיד, טוב, עזבנו את שכנים, עברנו לעולם הנזקים. אני לא מרגיש ככה גם בתוך הסוגיות, אבל אני בכנות משתף שאחד מגדולי העולם והאסכולה בראשונים, היא כנראה עשתה את זה. כלומר, אם כתוב נזק, אז זה נזק. וכך הם פרשו את זה. עכשיו, דברים שנוספים שעבדנו עליהם היה לנסות להגדיר את העקרונות, מתי אני אומר איזה קריאה שמי איזק. וראינו, למשל, את הצורך בהגדרת ייעוד השטח. כלומר, לא יכול להיות שזה קריאה שמי איזק אם הוא לא מיועד לדבר מסוים. שנית, ראינו את חשיבות, תדירות השימוש. ראינו את הגורם הזה כגורם מאוד מכריע בכל הדיון בין גג וחצר, והדיון על ביקר ראינו את זה.
זה כבר רק בגמרא, במשנה.
סליחה?
זה מגיע רק בגמרא.
נכון, נכון. אמת, אתה צודק. וגם ניסינו לעבוד על מה יסוד המחלוקת בין מה דמר, איזה קריאה שמי איזק ואיזה קריאה לא שמי איזק. אז כל זה דברים שהיו במהלך הלימוד. בתוך זה גם פגשנו רמב"ם על גינה, שאני לא אחזור עליו פה, אבל שכולל בתוכו גם התבוננות לדרכי החשיבה של הרמב"ם. האם יש איזה קריאה בפגיעה בפרטיות, לא בהקשר של מגורים, דעת הרמב"ם זה רק במגורים, אלא בהקשר של כסף, כלומר בתחום המידה, מה שנקרא עם ריגול תעשייתי, האם הוא שייך לאיזה קריאה. דבר אחד שלי נראה מכונן וברור בכל הסוגיות, זה שהסוגיות לא מדברות בכלל על זה שמנסה בכוונה לרגל אחריך או לדעת מה קורה. כלומר, כשאני קורא, פה נועם, אני חוזר אליך, בסדר? כשאני מנסה להקשיב מעבר למחייבים הלמדניים, אני רוצה להקשיב כאילו מה הרציונה של חכמים, מה תפיסת העולם של חכמים שעולה כאן על הבנת טבע האדם, רב הטבע החברה, ואיך פותרים בעיות חברתיות. אז דבר אחד נראה ברור, שלא באים להילחם במי שרוצה לשים טלסקופ ולהסתכל, או לפחות, זה אולי מחלוקת המוראים בין רבי אלה ורבי זרע. כשאני קורא את ה-400, ה-400 אומרות בצורה מאוד ברורה, הגובה הממוצע של בן אדם הוא קצת פחות מ-400, אז אני יוצר ממוצעים. כלומר, כשאני רוצה ליצור, כאילו חוזר לעקרונות, זה דווקא מיוש קבוע, דווקא כשאני לא יכול להתגונן, וכל הדברים האלה אומרים דבר אחד, רוצים ליצור מרחב חיים נורמלי, ומרחב החיים הנורמלי הוא בין בני אדם נורמלי, איך של חיים נורמלי בכל הרשויות. מה זה מדברים? האם מדברים שאנחנו צריכים לבנות קירות בגבעים עצומים, שימנעו את האפשרות שמישהו רוצה? לא. וכבר הזכרנו, נגיד, בשירותים, יש המון שירותים ציבוריים שבונים מחיצות, אבל מישהו רוצה לשים מצלמה מתחת ל... כאילו, זה לא מגיע עד הרצפה, הוא יכול, כן? כי מה היה הנחה? הנחה שעובדים אנשים נורמליים, אנשים קוראים לזה היום נורמטיביים. כן, היום כשיש איזה פשע או משהו, אז מה כולם אומרים? וואו, היה נורמטיבי, לא חשבתי שהוא פושע. נכון? הטייטל אמרו את זה. וואו, הוא נראה נורמטיבי. בסופו של דבר, החברה, כשהיא בונה גבולות, היא חושבת על גבולות בין אנשים נורמטיביים, לא בין אנשים רעים שבכוונה רוצים. וזה גם מסיבה פשוטה, גם כי זה עולה המון כסף להילחם באנשים רעים, וגם כי אי אפשר למנוע את זה. אתה יכול לתפוס אותם. אבל באמת, מי שמשלט את עצמו, שהוא בונה באופן הרמטי דברים שמונעים אנשים רעים, זה גם לא הגיוני. ואני גם חושב שיש פה עוד הנחה, שאני מתרשם ממנה המון בספרות חז"ל, שחכמים בסופו של דבר האמינו שאנשים הם טובים. אני חושב שחכמים בסופו של דבר לא חשבו שאנשים כאלה רעים, שאני צריך להילחם ברעים. צריך ליצור מרחב שאנשים הנורמליים יחיו בצורה נורמלית. אני אתן לכם דוגמה נוספת לאיפה אני רואה דבר כזה. למשל, העולם הדין טוען וניתן. אתם ודאי מכירים שכופר בכל מדין תורה לא נשבע, רק מודה מקצת נשבע. מה ההסבר של זה? אז מחלוקת פרשנית גדולה, איך לפרש מאמרה ידועה של רבא. אני אלך איתכם עם קריאה אחת שלה. תראי מה אמרה התורה, מודה מקצת הטענה היא שווה. אז הגמרא אומרת חזקה, אז הרבה ראשונים מסבירים ולא כופר בכל. אז התשובה היא חזקה, לא יודע מי יספנה בפני בעל חובו. אנשים לא משקרים. אז למה מודה מקצת? כי האמת היא שהוא רוצה, הוא רוצה להודות בכל, רק מה? אין לו. אז הוא אומר, אני יודע בחלק ואז אני אשלם. בוא נתרגם את זה לשפה אנתרופולוגית. אנשים הם לא רעים, אנשים אבל מסתפחים. תקראו אותו בלחמן, זה הכל מופיע שם. אנשים לא חוונה הולכים והם שקרים. יש כאלה, שתדעו, זה לא שאין כאלה. אבל כשאני בונה מערך של התמודדות עם החברה, ההנחה היא שאנשים בגלל שהם הסתפחו הם יעשו דברים לא טובים, לא כי הם רעים. וגם פה, כאילו אני קורא את הסוגיה, ברור שלקחת טלסקופ ולהתחיל לחטט בחיים של הבן אדם, זה מציצנות, זה רע מכל כלי מידה, גם דתי, גם חברתי, לא אנושי, לא מוסרי. אבל כשאני כאילו מסתכל, שחכמים חיפשו פתרון לזה קריאה, מה שלא היה לומדס, כי אתה מונע לי שימוש בחצר, כי לא נעים לי שאתה מסתכל עליי, בסופו של דבר הפתרון שהם הציעו אותו, היה פתרון שעונה לאנשים הנורמטיביים. הייתי אומר, הוא מאפשר נורמליות של חיים, הוא לא סגר הרמטית את הנושא, אי אפשר לסגור שום דבר הרמטית, אבל זה מה שהם אמרו, מה שכן, נועם, ופה נכנס לשאלה של נועם, שאלה נכונה, כל הראשונים ככה במובלם מעלים את האפשרות, למה חכמים לא אמרו פשוט שאחד יבטיח לשני לא להסתכל? כלומר, בסופו של דבר, מה חכמים דרשו? בכל זאת, כותל. כלומר, עד עכשיו הזכרתי למה זה לא הרמטי, אבל חכמים כן דרשו כותל. חכמים לא אמרו לעצמם שאחד יבטיח לשני לא לראות. וזה כן אומר משהו, שזה קצת קשור לדברים שלך, נועם, בעצם מה אמרת על הרב בירן? למה הוא אמר לאנשים לא להסתכל? צריך להגיד לאנשים, בוא נבנה בכל כפר דרום הדג'ז, כן? כי נבנה... א', הכפר דרום סך הכל הייתה בת שנה, כן? אז זה עוד לא היה, כן? לא, אבל זאת שאלה נכונה, כלומר, חכמים בסופו של דבר אמרו, אני אתרגם את זה לשפה, איפה רואים? פה? כאן, דיברנו על אתמול קצת. כאילו, בחיים הרבה נמצא הדילמה הזאת. אם אני בא למנוע את האפשרות של משהו, אם אני אומר, אני תסמוך עליי שאני לא אעשה את זה. כן, קוראים לזה פרצה קוראת לגנב, כן? אחד מהזקי הראייה הגדולים בעולם זה המכשיר הזה, החבר הכי טוב שלי, כן? גם לגביו יש את השאלה הזאת. אם אדם יגיד אינטרנט פתוח ואני לא אסתכל, או אם אדם אומר מסנן. זו שאלה די דומה, כן? וכאילו כשאני מסתכל פה, קודם כל בחכמים, חכמים לא אמרו, בוא נבטיח לא להסתכל. חכמים אמרו חומה. זה לא אומר שחייבים לשים מסנן לפי הגמרא, זה רק אומר, בוא נקשיב לשפה, כן? ואם שעצבנו למה, או מה ראשונים אמרו, אז הרמב"ן למשל, מה הייתה התשובה שלו? למה חכמים לא ימצאו תפיסת עולם שאני מבטיח לך לא להסתכל? אז הרמב"ן, מה אומר בדף נ"ט? הרמב"ן אומר, כי אתה לא יכול לעמוד בהבטחה הזאת, פחות יותר מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, זה רק הוכחה, אתה תראה. כן, אני אצרף את זה לדברים שנאמרו קודם, שדעתי הוא מאוד קשור לדבר הזה גם למחשב, ואני אסביר. לא מדובר באחד שבכוונה מסתכל. אם מראש לא מדובר פה על כל הדבר הזה, מדובר על אחד שהולך למרפסת שלו, שתותי אחרי צהריים, הוא חוזר מהעבודה ומביאים לו אבטיח בקיץ, כן? אז זה מדובר. גם כשאתה פשוט חי, אתה מרחב החיים הרגיל שלך, אתה נתקל בשני. אז זה מדובר. עכשיו, ההבטחות שכל הזמן אני אתת את הראש ואני לא אסתכל, הן לא עומדות במבחן הביקורת. מה כן היה לנו קצת בסוגיות? היה נקודות קטנות שלא במרחב החיים הנורמליים, שאני מזיז, ששם מבחינת ההתבוננות במרחב האנושי, יכול היה מישהו לבוא ולהגיד, שמע, אני לפעמים עולה על הזיז, כשאני אעלה על הזיז, אני לא אסתכל. שם אפשר להבטיח, כלומר, לא שייך להבטיח, אני לא אסתכל שההסתכלות באה מאליה, או אני אומר את זה בצפה למדנית, נהפוך את זה. אם אני מבין במיוחד, לא כמו הרמב"ן בנוטט, שהבעיה של איזה קריאה הוא שזה מונע מהשני שימוש בחצר, אני צריך לבדוק שאלה מאוד פשוטה, האם השני מרגיש בנוח בהבטחה שלך לא להסתכל? ובמידה, הוא עדיין מרגיש לא בנוח, זה לא פותר כלום מההבטחה הזאת. עכשיו, כמובן זה לא סותר, למה הוא מרגיש לא בנוח מההבטחה שלך? כי? הוא יודע שאתה תסתכל, עוד פעם, לא שהוא חושד בך שבכוונה אתה תסתכל, כן? אלא הוא חושד בך, כן? אבל בסופו של דבר, אני אתרגם את מה שנאמרנו פה למושגים אנושיים, במקומות שהמילה שלך היא מילה שאפשר לעמוד בה, היה אפשר ללכת בקו כזה. כלומר, בזיז למשל, אפשר לנו לשקול את זה. לעומת זאת, אם אני חי במרחב שזה פשוט קורה מאליו, ומסתכל בשגרת החיים, אז מה צריך לעשות? להתחיל למנוע את האפשרות של הדבר הזה. כן, כשאני מדבר למשל עוד פעם למסננים בהקשר הזה. כלומר, אם כניסה רגילה לאינטרנט היא נועדה להיכנס לאתר מסוים ולראות דברים ולצאת משם, באמת לא צריך מסנן. אבל היות והדינמיקה של אינטרנט היא דינמיקה, הייתם בדיון שהיה בישיבה לפני שנתיים על האינטרנט? כן. אז אני לא מצפה שתזכרו דברים שאני אמרתי אז. אני רק חושב שזה רלוונטי להזכיר את זה. בעיניי הבעיה של האינטרנט היא בכלל לא האתרים הלא צנועים. זאת לא הבעיה העיקרית של האינטרנט. הבעיה של האינטרנט זה שהוא מעודד שוטטות. כלומר, הוא כמו קניון. במובן שאתה לא הולך לחנות שתכננת, קונה והולך. קונה והולך, אלא אתה הוא כאילו בנוי על זה שכל הזמן התחפש או תקליק. גם פייסבוק בנוי על זה. מה?
זה גם היתרון שלו.
נכון? זה היתרון שלו, הוא מכיל ידע עצום, יש לו אפשרויות בלי סוף, והם כל הזמן שואלים לי כמה טוב להשתמש בו, ואני באמת חושב את זה, אבל מהצד השני, הדינמיקה שלו היא בדיוק הדינמיקה של אני אבטיח לא להסתכל, ואני בטוח להסתכל. ואני אומר את זה בכנות גם על עצמי. כל אדם מגיע לאתרים שהוא לא תכנן להגיע, הבעיה גם באינטרנט היום הוא שתגיע אליהם אפילו אתה לא רוצה. מספיק חיפוש בגוגל שלוקח אותך לכל מיני פרסומות שצצות לך פתאום בכל מיני מקומות. זה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה להגיד, אני מבטיח לא להסתכל. פשוט קשה. ובמקום כזה, כאילו מה הסוגיה הזאת אומרת, אז תבנה אג' כאילו, במקום שקשה, תבנה קיר. בסדר, זה השפה כאילו האנתרופולוגית שיש כאן. אם אתה באמת רוצה להגיע למקומות האלה, אתה תגיע. בסדר, כלומר, ההאקר יגיע. בסדר, הוא יעקוף אותך. אבל אנחנו לא נלחמים בה, אתה צריך לבנות שגרת חיים הגיונית. זה השפה כאן, כן, אלי.
אמרת לפני זה שאנשים לא מטבעם רעים. אתה יודע, בגיעת
חזית,
שם זה היה
ממש קטע
מוזר.
כאילו
דנים...
איזה סוגיה?
שצריך לבנות חזית. כן. שם זה נראה ממש... אנשים ממש לא מהם כזה, שהוא... בא לאתר שלך של
החצר,
מוריד את כל החזית כדי שלא
יהיה לך. טוב, אתה שואל שאלה טובה, אז אני צריך לעיין שם עוד פעם בסוגיה הספציפית. כן?
לא היה לנו מוטיב.
סליחה?
אולי זה גם היה לנו מוטיב.
אני לא יודע. אני אגיד אחרת. זה לא שאנשים רעים בכוונה, אבל כשיש פרצה, לא יודע, אתה יודע מה, זה חייב להתבונן עוד פעם, בסדר? בוא נגיד ככה, עזוב עכשיו כל תורת האדם על פי ההלכה. בוא ניקח כמשימה במסגרת בבא בתרא לנסות לדובב מהמסכת מה החכמים חושבים על הטבע האנושי ואיך בן אדם בונה לעצמו מרחב שבו הוא טוב ולא רע או שבו הוא מסתדר עם בני אדם האחרים. בוא נתבטא ככה. אני מרגיש שזה קריאה מדבר מאוד חזק את השפה הזאת. כלומר, זה קריאה מדבר את השפה שהיא לא מסתפקת בהבטחות, בסופו של דבר חוסמת בעיקר את מה שיקרה מאליו. זו השפה המרכזית שלה.
אני גם חושב, זה היה לי מוזר.
כן, בסדר, אני אסתכל שם עוד פעם. כן, בבקשה.
משהו אחד שהוא כן נפוץ, שכן איזשהו פשע שהוא נפוץ, שאליו דווקא הוא היותר קל, הוא היותר זה, פשוט מגיבולים של דברים, זה נהיה משהו כן נפוץ, לכן התייחסו לזה בדרך אחרת.
כן, אני יכול גם להגיד, אני לא יודע אלי אם זה תשובה לשאלה שלך, אבל בענייני כסף, אני לא בטוח שההנחה היסודית שאמרתי נכונה, כי אחד מהדברים שקורים בכסף זה שלא תחמוד או כוח מכונן בבני אדם. וצריך לבדוק את זה בהקשר יותר רחב, כלומר, כשאתה עובר מאיזה קריאה לחזית, אתה כבר עובר קצת להיבט של ממון. אני לא יודע, אנחנו בראשית הדרך, איך אמרנו קודם, אנחנו יורים בתנועה. לפעמים צריך לעצור ולהסתכל במטרות שפגענו בהן. אבל ככלל, זו השפה שחכמים מעדיפים אותה, שהיא בעצם שפת אמצע. כלומר, היא לא הרמטית. מצד שני, היא כן בונה מסגרת שכאילו אומרת, בוא נמנע את זה. מה שכן עולה פה בבירור, שכשאתה יוצא הרגלי חיים, כשאתה מנסה לבנות לעצמך מרחב, המרחב נבנה בהרבה לפי השגרה. כלומר, המרחב אומר, מה לדעתי ההתנהגות הרגילה שלו, מה קורה לי, ואיפה אתה בסיפור הזה. כן? שרק בשביל להשלים ככה את המבט לאחור, כאילו, הדברים שראינו, אני חושב שכדאי גם להזכיר את כל הנושא של חזקה לזכריה, שהוא כאמור נוגע מצד אחד אולי לשאלת היסוד של מה זה בדיוק הזכריה, ומעבר השני גם בשבילנו זה היה איזושהי השתפשפות בראשונים, ככה איזשהו תרגיל בקריאה. עכשיו אני שואל אם מישהו רוצה להוסיף על התמונה הזאת ביחס להתבוננות בסוגיות עצמם. כן, בבקשה.
טוב, זה לא ידוק, זה לשאול.
בבקשה, כן.
הוא אומר שאיזה קריאה זה איסור. כן. ומצד שני, כשהגמרא אומרת כל התויי מאי ועוצה ודפנה, אז הרמב"ן אומר שזה לא דווקא עוצה ודפנה, אלא כל דבר שאפילו פחות מזה. כל דבר שכינוי נגידה. אז אם זה איסור, אז איך בעצם, נשמע מהרמב"ם שאם יש תגיד, מסכים על הדין בין שכנים שהם לא, שהם יכולים למחול את זה, אז זה יהיה בסדר, שלא כמו הרשב"א.
כן, אני...
שזה איסור, אז...
לגבי הרמב"ן הספציפי הזה, אני נוטה לחשוב שהיות ומנהג המדינה הוא לבנות כך, כנראה שזה מחזיק מעמד. כלומר, אחרת המדינה לא הייתה בונה ככה. במיוחד שהרמב"ן אומר, זה מחלוקת גדולה בין הראשונים שלא ניתחנו אותה בשיעור. שאומרים מנהג המדינה, למה הכוונה? האם הכוונה למנהג המדינה לתו תקן של בנייה בכלל, ומנהג המדינה זה תו תקן של בנייה בין שכנים שחולקים את החצר. הרמב"ן אומר שזה תו תקן של בנייה בכלל. אז זה הרשב"א חולק, הרשב"א אומר, מה אכפת לי מה תו התקן של קירות? אז צריך לעניין אותי מה תו התקן בין שכנים. אולי יש תו תקן אחר. אז הרמב"ן, אני אומר, שיטתו, כלומר, אם זה תו תקן של בנייה בכלל במדינה, אני לא מאמין שמדינה שלמה בונה בבנייה שהיא קורסת כל הזמן. לכן אני נוטה לחשוב שזה ההסבר של הרמב"ן. לגבי מחילה, אתה צודק, שמי שמדבר את שפת האיסור, לכאורה אמור... לומר שלא שייך מחילה. אני חושב שמי שמאוד מדבר את שפת האיסור ועדיין יאפשר מחילה, השפה שלו צריכה להיות שפה קצת שונה, שהיא עלתה הרבה בדיון שלנו. הזק קריאה הוא רק יכול להיות הזק בזיקה לייעוד של השטח. ואני הייתי אומר שמחילה תתפרש על ידי הרמב"ן, לא שאני מאפשר לך לראות אותי ערום שנחיה בצורה לא צנועה. זה לא פתח לבוא נבנה חברה לא צנועה. אלא המחילה אומרת שאני יותר לא מיד את החצר למטרות האלו. כך אני נוטה לחשוב. ואז אם זה כך, זה לא סותר את רעיון האיסור. לעומת זאת, אם אני חושב, פה חוזרים עוד פעם לשאלה של מה לדעתך התסריט שיקרה באיזה קריאה. אם אני אומר, אתה תעשה את זה ולא נעים לך שמסתכלים עליי, ואם כך, תפקיד המחילה הוא להגיד, זה בסדר שתסתכל עליי, אז אתה יכול להיכנס קצת למרחב הדיון, אם אני רוצה לאפשר דבר כזה מבחינה דתית, מוחלטת, כן? לא רק יחסים בבני אדם. עכשיו, עד כאן איזושהי סיכום מאוד, הייתי אומר רחב, בלי לחזור על כל הפרטים, שאני נפגש עם התפיסות היסוד שיש כאן, העולם המושגים המכונן שיש כאן, שאני רוצה ברשותכם לקחת את זה עכשיו בזווית, בחדה, למציאות ימינו. ויצא לי הבוקר ללמוד עם כמה חבר'ה את זה, הם התפתחו כמה דיונים מאוד, מאוד מאלפים שם, עם הרב בני, ותסלחו לי אם נפתח את זה לכולם, אבל אני גם מבקש שתהיו שותפים, כאילו מה נשאר מכל זה לדידנו? שגם פה ההתבוננות, בדומה למה שעשינו פה בספרות חז"ל, אני חושב שטוב לעשות אותה בצורה כפולה. מצד אחד זה לבדוק בספרות השו"ת, או בספרות של פוסקי ימינו, מה הם אומרים על זה. מעבר השני הוא להתבונן גם במרחב האנושי העכשווי, ובתופעות שעולות כאן, מה מקומם בחברה. ופה היה לנו ויכוח עצוב עם הרב בני לגבי היחס בין שני התחומים האלה. נפתח קצת בסקירה... של מה קורה בספרות השו"ת, בספרות ההלכה. אנחנו התחלנו להתבונן ומצאנו על זה חומר. עכשיו, בעיקר אני אגיד לכם איך מצאנו, הספר הזה של רקובר שהפניתי אתכם אליו, יש לו פרק על איזה קריאה, ובחלק הראשון של הפרק הוא מתמצת, מסכם, משהו אוסף משתות הראשונים, והחלק השני זה יישום במציאות מודרנית. הוא מביא שם חומר קצת מחזוני, יש תשובות של איזה רב בבני ברק, שורים לו הרב שפיץ, שאנחנו לא כך יודעים מי הוא, עם הסקומס של הגדולי בני ברק, מצאנו פסקי דין רבניים, מצאנו פסק דין של בית הדין לממונות בגוש עציון, בהרכב של הרב פרל, הרב בלומנצווייג והרב שלמה לוי, הוא מפנה שם לעוד כמה, ועברנו על פסקי דין של בתי דין, מה שעולה בצורה מאוד מאוד בהירה אצל רובם, לא אצל כולם, שהשולחן ערוך פה לא מתיישם בצורה פשוטה בחברה המודרנית, השאלה הייתה בדיוק למה ואיך. זה כמעט הייתי אומר שהשאלה הלמדנית הכי קשה שהייתה לנו בלימוד, לא האם איזה קריאה או איזה, אלא למה מטילים על המזיק, בנקודה הזאת כמעט כולם, למעט פסק אחד, שאני אנסה להבין למה, במה הוא שונה מכולם, כמעט כולם שותפים למחשבה שבמציאות המודרנית את איזה קריאה פותרים באופנים אחרים, בעיקר על ידי תייסים, או בשפה של ימינו, ועל מי מוטלת החובה למנוע את הנזק? על הניזק, לך לא נעים, תוריד את התריס. מה אתה רוצה ממני?
זה נזק בית.
סליחה? נכון. אז בואו בקצרה, אני אתן את הדברים ועושה קצת להבין גם מה קורה פה. כמעט מה שעומד בבסיס, הייתי אומר, של כל התשובות שראינו, היא התובנה הראשונית שמרחב המגורים המודרני עבר שינויים גדולים לעומת מרחב המגורים בתקופת חז"ל. זה בעיקר בא לידי ביטוי במרחב העירוני, שהבנייה הרבה יותר צפופה, בנייה הרבה יותר לגובה בהרבה מקומות, ובמסגרת שכזאת לקחת את הגדרים בשולחן ערוך המדויקים וליישם אותם במציאות המודרנית, זה בעצם אומר יקר את עלויות הבנייה. זה גם פה נכנס גורם נוסף שכמעט עולה אצל כולם, שסופו של דבר לא הרבנים ולא השולחן ערוך הם המהנדסים של הערים. כלומר, אתה קונה דירה מקבלן, הקבלן בונה לפי מה? לפי התכנון העירוני, לפי חוקי עזר. בכל עיר יש חוקים לאיזה גובה אתה בונה ומרחקים.
שפעמים נגיד, הרבה פעמים בונים ערים במיוחד לחרדים, או בשם ישנה ובביתר,
אז אני יכול לספר לך שבתשובות של רבנים חרדים, ושם מצאנו תשובה של הרב שטרנבוך, שהוא דיין בבדת של העדה החרדית, הוא אומר, אתה קונה דירה מקבלן, מה אתה יכול לעשות? זה בסדר, בנה גם דינה. אבל אם אתה בונה לבד, בטח תבנה לפי השולחן ארוך. הוא ככה כותב. לא כולם מדברים ככה, אבל הוא ככה כותב. אבל ביסודו של דבר, כשאני בא... פתח מול פתח אסור, אסור בית מול בית. כלומר, לפי השולחן ארוך, לכאורה, היה אסור חדר מדרגות של פתח מול פתח. כן? עכשיו, כולם בונים ככה כמעט, כן? לפי השולחן ערוך, חלון מול חלון הוא בעיה, כן? בוא ניקח מציאות פשוטה מאוד. רחוב באיזה עיר, שיש בניינים משני הצדדים, ובונים לגובה וחלון מול חלון, זה בדיוק הגמרא בדף ו' עמוד ב', מה לכאורה צריכים לעשות? זה בונה חצי, זה בונה חצי, אף אחד לא עושה את זה, כן? כלומר, הייתי אומר ככה, זה קודם כל מתחיל, זה מתחיל שהמרחב העירוני הוא הרבה יותר צפוף, הוא נבנה היום בצורות שתווי התקן שחזן נתנו הם לא ישימים, בוא נגיד ככה. והאמת היא שהתשתית לחפש מרחב חדש של מושגים הוא כולו קיים, כי מה המושג המכונן של התנאים? הוא כתוב, מנהג המדינה, כלומר, יש היום מנהגי מדינה. אחד מהדברים שעלו אצל חלק מהפוסקים של הרבנים של גוש עציון אומרים שהמדינה היום לא מספיק דואגת לזכריה. כלומר, תו התקן של הבנייה של המועצה שם בגוש עציון, המועצה האזורית, הוא לא לקח בחשבון מספיק לזכריה. הם מקוננים על הבעיה הזאת, לא מספיק ערכי, צריך לפנות לשאול גולדשטיין ולמהנדסים. לפעמים אני עושה טרמפ פה עם אוזי שהוא פה אחראי על הבינוי, עם שאול המהנדס שמאז שהעבירו את החלאפ, אז זה בא לצוא איתו, כלומר, כבר לא טרם טוב. ודבר איתם, חבר'ה, פה בונים חברה דתית, הר חברון, צריך לתכנן נכון, הם מקוננים על המצב הזה. הרבה מהפוסקים שראינו הם לא מקוננים על זה בכלל. הם פחות או יותר אומרים, חבר'ה, מנהג המדינה, צריך להכיר בזה, שיש מנהג מדינה, זה מושג הלכתי. הבעיה המרכזית שהם רואים לנגד עיניהם, הוא הכיוון בעיקר של האיסור. כלומר, אם אני חי במנהג המדינה, זה לא בעיה. אם אני חי בשפת האיסור, אז מה מנהג המדינה? פותר איסורים.
גם במנהג המדינה יש
מנהג שטות. כן, או בדיוק העניין. אם אני חי בשפת האיסור, אז יותר קל לדבר על מנהג המדינה, אולי כי מנהג שטות אפשרי. וכאן אני יכול לספר של הרב שפיץ הזה, שבספר שלו מלכת צבי, גם יש לו ספר שלם על דיני שכנים, ששם יש לו פרק על זה קריאה. הוא בא ואומר, לדעתו במרחב המודרני, מנהג המדינה הוא כזה שהיות ודורשים מרחק של 8 מטר מבניין לבניין וכו' וכו', הוא לפחות הגיע לרמה שזה לא איסור. זה מקסימום מה יכול להיות? איזה קריאה במושגים האחרים. אני אגיד את זה בצורה אחרת. בעצם הרב שפיץ אומר, לדעתי החברה המודרנית היא לא חברה שבונה באופן שבו אנשים מציצים אחד לשני. אני אגיד את זה בצורה אחרת. וזה היה כל הוויכוח עם הרב בני. חברה המודרנית בנגעי המדינה שאולי לא מתאים לשולחן ארוך, דבר אחד ברור, הם מעניקים פרטיות לאנשים. והיות והם מעניקים פרטיות לאנשים, אז לכן אתה לא יכול להגיד שזה עובר על מטוב והולך ליעקב. זו התנאה המרכזית שלו. עדיין יש פוסקים כמו הרב שטרנבוך, שהוא אומר, אבל האמת שנבנה את ביתר עילית, שנבנה את רמת בית שמש ג', אז אנחנו נבנה לפי השולחן ערוך. אבל
הרב ג' עכשיו
נשמח, אני יודע, לא סתם אמרתי את זה. אתה יודע מה המחלוקת? בהזדמנות, בארוחת צהריים, בסדר?
אז זה לא על איזה כן.
לא, המחלוקת היא תערובת עצומה של פוליטיקה וכוחניות ועוד כמה דברים. קצת אנטישמיות גם, הרבה דברים, בסדר? זה מסובך, כן, יצ.
אני רוצה להגיד שיכול להיות שגם אם אין יותר פרטיות וזה שאנחנו מיכולים לבדונות והכל, אני חושב שיש כמה מקום שהמזיק או המציץ, זה קוראים לו עוד יותר לרצות להסתכל עליי.
זה נכון, זה חוזר בעיקר למה שהזכרתי קודם. בתוך הבתים, לדעתי, איזה קריירה היום הוא בעיקר לא בין בית לבית, אלא בתוך הבית. בין החדר שלך לחדר של ההורים שלך. ככל שאתה מכיר יותר, אתה אולי יותר מציץ. אבל מבחינה היסודית, בואו אני אקריא לכם כמה דברים שעולים משם של החזון איש. יש עם
זה שכבר אין חצרות ואין גדות והכל בתוך הבית, כבר...
נכון, מה שהם בעצם אומרים, הבנייה יותר צפופה, הבנייה יותר צפופה. זאת אומרת, הבנייה יותר צפופה, לא שומרים על הגדרים של חז"ל, אבל פותרים את הזק הראייה בדרכים אחרות. הרבנים של גוש עציון הם היחידים שראינו היום, שאומרים לא מספיק פותרים הזק ראייה. אני אומר להסביר לכם למה לדעתי הם אומרים את זה. אבל זה נוגע של בבא קמא, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שהיא תמיד... בגוש עציון, יכול להיות, לדעתי זה מסיבות אחרות. לדעתי זה מסיבות אחרות, ואני כבר אגיד את זה, כי שם זה יישוב. כבר הייתי אומר שבמציאות של יישובים יותר קרובים למציאות החיים של חז"ל. לכולם יש גינות, יש שם בסגנון חיים אחר. הייתי, מבחינה מכוננת, מה שאני רוצה להגיד, שרואים פערים בין העולם של חז"ל למציאות המודרנית. והפערים הם לא רק במציאות החיים, הם במושגים. בוא ניקח את הדברים שאמרנו כאן. המחשבה שטריסים הם פתרון לבעיה, הוא שינוי מושגי, הוא להעביר את האחריות. אני חושב שחייבים לשאול את עצמנו מה הרלוונטיות של התורה, או מה גורם למעבר הזה. ולפעמים, כמו הרבנים של גוש עציון, מה הם טוענים? עולם הערכים השתנה, חז"ל יותר צנועים מהמודרניים שהם פרוצים. הרב בני ככה דיבר, נכון, עדיף. הרב בני אמר, עולם המודרני יש לו ירידה רוחנית. אני נוטה גם בדוגמה הזאת וגם בהרבה מקרים אחרים גם לבדוק היטב שזה לא שעולם המודרני ויתר על העניינים האלו, וזה בעיקר, פה אני אהיה קצת שגריסט, זה במקומות שאני מזדהה עם העולם המודרני, כמו שזה לא החילונים נגד הדתיים, גם הדתיים מזדהים עם זה אני חושב, הוא בא בעיקר מהמקום שמצאו פתרון אחר. כמו למשל, אני אחזר אתכם לבבא קמא שהייתם. בבבא קמא יש פערים עצומים בין העולם המודרני לעולם של התורה. אני נוטה לחשוב, זה מה שהתחדש לי בעיקר לפני שנתיים, שזה לא ששפת המושגים השתנתה לגמרי, פשוט יש פתרון מאוד מוצלח שמצאו, שהוא נורא דומה לפתרון של התורה, וקוראים לו ביטוח. כלומר, הביטוחים שיש בהם מימד של חצי נזק, הרי מה ביטוח אומר? כל מי שעולה לכביש מוציא כסף כדי שמה? שיהיה נזק, אז מה יקרה? לא כל עול התשלום ייפול על המזיק, זה פחות או יותר מה שהוא אומר. זה פתרון פשוט נורא מוצלח, ביטוח.
תורה... של הציבור, למרות שזה כל אחד שומר על עצמו.
אתה צודק.
זה לא כזה יפה.
אני מסכים איתך, אבל הביטוח הוא דבר מאוד יסודי ששינה את כל הסיפור, הוא שינה את כל הציפיות בתביעות נזק. יש מושג מאוד מפורסם בביטוח, שבגלל שטובים את חברת הביטוח, אז אנשים טובים יותר כסף. כלומר, אני אספר לך סיפור מדהים, יש לי שכן שהוא עורך דין שתובע תביעות ברשלנות רפואית. וכשהוא מגלה של הרופא, כך הוא סיפר לי פעם, כשהוא מגלה של הרופא אין ביטוח, הוא לא תובע אותו. כבר כמה הוא ידבר, 50 אלף שקל, 100 אלף שקל. כשתובעים חברת ביטוח, זה כמו שתובעים את מקדונלד, אז כמה תובעים? 12 מיליון דולר, כן? כאילו זה סיפור מאוד גדול, הביטוח. אבל גם פה דבר דומה, כלומר, כשאני מסתכל לפחות את ההתבוננות שלי במרחב המודרני, אני לא חושב שחכמים אמרו לעצמם שפרטיות זה לא דבר חשוב, בוא נציץ אחד לשני. אלא ביסודו של דבר, התחושה היא שהבעיה נפתרת אולי בצורות אחרות, או שהפתרון החסר לא מתאים למציאות שלי, אבל צריך למצוא פתרון לבעיה. וככה למשל, בואו אני אקריא לכם דברים מאחרונים. חזון איש, ברבת רסימן י"ב, כל ההפניות נראה קובר. חזון איש כותב אצלנו, מקריא את הביטוי, שאין לנו רגילים בתשמיש צנוע בחצר, נראה דסתם הוא על דעת, לפתוח חלונות. בואו נדבר על חצרות. אומר החזון איש, ברגע ש... ייעוד החצר השתנה, מלא אין איזה קריאה בחצרות. על חדר מדרגות, פתח מול פתח, לפי השולחן ערוך זה אסור. כותבים אחרונים, זה אני אקריא לכם מירה קובר.
פתח מול פתח זה לא כמו מציא של חדר מדרגות, נראה לי זה שהבתים יותר
מצוין, זה מה שהם אומרים. הם אומרים שני דברים, א', חדר מדרגות הוא מרחב רק למעבר, ב', שזה הדבר המרכזי, שהיום סוגרים את הדלתות,
סך הכל אתה פותח דלת לכמה זמן, כנס ולצאת, אבל בזמנם כנראה שהפתח היה פתוח. למה הפתח היה פתוח כל הזמן? היה להם חם, אוויר, או בוא נכניס גורם מאוד פשוט שמתרחש במציאות המודרנית, יש מזגנים. או בוא נגיד ככה, אתה יכול להתבצר יותר בבית, כי אתה מסוגל ליצור מרחב פנימי בבית שהוא מספק את צרכה בלי הצורך במגע עם החוץ. ולכן אתה יכול היום למשל יותר בקלות לסגור טריס או לסגור חלון כפתרון למפגעים, מהסיבה הפשוטה שאתה מפעיל את המזגן. זה דברים שבזמן חז"ל היה קצת שונה, ומצאנו אחרונים שאומרים את הדבר הזה. הרב שפיץ בעיקר בונה על הטריסים. הרב שפיץ והוא גם הרב שטרנבוך אומרים, הטריסים מכרים את הכל, ותשמעו את השפה של הרב שפיץ. הרב שפיץ אומר, יש היום חוק הבנייה, חוק התכנון והבנייה, שמחייב קבלנים לבנות עם טריסים. ולכן הוא אומר, זה מובנה שהפתרון של איזה קריאה הוא על ידי טריס. או תרשו לי להגיד את הדבר הפשוט שעולה, כל אחד שבונה בית, אם אלו אוטומטית, הוא בונה... הוא בונה כותל בעצם, נגיד בצורה אחרת, בשפה של חכמים אתה כנראה בנית בלי טריסים. עכשיו אחד מפריע לשני או ביחד, אז תבנה. מראש אמרו תקנה שכולם בונים, זה מאוד דומה לביטוח, שזה תקנה מראש. בוא לא נחכה לתקלה, אלא מראש אומרים את הדבר הזה. לכן אומר הרב שפיץ, היות וכולם יש להם טריסים, אתה יכול להוריד את הטריסים. רק מה, פה הוא מלא את בעיית הטריסים. הוא אומר שאם יש לך שכן שכל הזמן צריך להוריד את הטריס, הוא מדבר למשל אם אחד קונה בניין ועושה ממנו פנימיה, שיש שם תנועה זורמת של חבר'ה, הוא אומר אי אפשר להגיד שתחיה בבית אפל, שאדם חייב להיות עם טריס למטה כל הזמן. כלומר הטריסים מוגבלים, כך הוא טוען. אבל שפת החשיבה, אני רוצה שנקשיב לה, אני מאוד מתחבר אליה. היא לא באה ואומרת כמו הרבה, נתשמו חבר'ה, אין היום פרטיות, מודרניים פרוצים בעריות. אלא הוא אומר, ברגע שעשו תו תקן, שכולם בונים טריסים, זה אפילו מובנה, שלא יהיה זה קריאה. כלומר, יש לך פתרון מובנה. הדדיות נשמרת, כלומר, אם נחזור, האם זה כל כך סותר את השפה של חז"ל? הדדיות נשמרת, כי לכל אחד בבית יהיו טריסים. ולכן הדדיות נשמרה, ולשון אחרת, מה בעצם אמרו? אתה רוצה טריס מפלסטיק או טריס מברזל, אתה רוצה כזה או כזה, זה כבר כמה אתה תשלם לקבלן, תגן על עצמך. אבל החברה כחברה יש לה פתרון. זה בעצם מה שהם אומרים, כל זה למעט רבני גוש עציון. רבני גוש עציון, זה פסק מאוד מעניין, שני שכנים שאחד החליט לשפץ והשני אמר לו בוא נבנה כותל. הם אומרים, א', המצב המודרני הוא נוירה ואויון, ושנית, הם עקפו את דיני התורה שם, ממש. מה שכתוב בשולחן ערוך, הם עקפו. כן, מה אתה אומר?
הם גם השתמשו בחצר ביחד, זה היה...
אני באמת חש, וזה התעורר ויכוח מדהים עם הרבני, אני באמת חש שביישובים הסיפור באמת קצת שונה. כלומר, כשחיים במרחב של בתים צמודי קרקע, במרחב שלא כל אחד מתבצר בבית, נקרא לזה. כלומר, זה לא... אני גדלתי בניו יורק, הייתה שם שרשרת על הדלת שנכנסת הביתה. כלומר, ביישובים המעבירה היא אחרת. הוא טוב ולרע, כל אחד צריך לשאול אם הוא אוהב את זה, אם הוא רוצה לחיות ככה, כן? באמת הפערים הם פחותים, כלומר אני באמת חושב גם לעבור למרחב שהיה לנו איזה דיון עצום הרבני, האם אתם חשים בסופו של דבר שהחברה המודרנית שהיא לא עומדת בתקן של השולחן ערוך כנראה, האם בסופו של דבר יש לכם יותר פרטיות או פחות פרטיות ממה שהיה בימי קדם? אחרי שלמדתם בבת רב וראיתם איך יצרו פרטיות, אם אתם חושבים שלנו יש פרטיות בחיים או לא, מה דעתכם? אז בואו מיד ניגע בזה, אתה צודק. קודם כל, בין שכנים, אני משוכנע, הרב בני חלק עלינו, אני משוכנע שלאדם המודרני יש יותר פרטיות, אני משוכנע בזה. בסופו של דבר, הבתים שלנו נותנים לנו הרבה הרבה פרטיות, הם גם לדעתי...
אולי אפילו יותר מדי.
נכון, אני מזכיר אותך. הם גם נותנים יותר אינטימיות.
זה היום הבעיה שאומרים שפעם... היום כל אחד מסתגר עם המחשב שלו, בתוך החדר שלו, בתוך הבית שלו. פעם היה יותר... בטוח
שאם זה
הרב בני
יסכים. בטוח שאם זה הרב בני יסכים.
נגיד כל המבוגרים, או אפילו לא מבוגרים, נגיד האחים שלנו הגדולים, תמיד אומרים שפעם היו נגיד אחרי צהריים, ילדים משחקים בגינה,
זה נכון, תדע לך, אני אמרתי לרבני, שפי מיטב ההתרשמות שלי, יש היום גם יותר עומק ביחסים שהם בין אישיים, יש יותר אינטימיות. סתם, משהו קטן, היום כל דירה נבנית עם יחידת הורים. זה אומר שיש להם המון פרטיות לזוג בשביל להשקיע בחיי האהבה שלו, מה שפעם, זה הרבה יותר קשה. כלומר, אמרתי לו, דוגמה, שאני לא מפליג 100 שנה אחורה. הלכתי לנחם אבלים, חבר שלי, רב מיר נוראי, מסורת יצחק. אמא שלו נפטרה לפני שנה בערך. וזה בדירה בתל אביב, ברחוב באזל, ככה. אתה לא מדמיין שמישהו גר שם בכלל. ואתה רואה שם 3 חדרים כאלה, שכל חדר כאילו לעצמו. והוא אומר לי שבשנות ה-50, כשהם קנו את הדירה ההורים שלו, בחדר אחד גרו ההורים שלו עם איזה אחד מהילדים שכבר נולד, הוא עוד לא נולד, חדר שני גרו הדודים, חדר שלישי הזכירו לעוד משפחה בשביל קצת להרוויח כסף, והסבתא הייתה כל חודש מחליפה בין החדרים. עכשיו, כמה באינטיביות יש לזוג שהוא ישן עם הסבתא באותו חדר? זה... היום יש ודאי הרבה יותר פרטיות, הרבה יותר אינטימיות, הרבה לי מיד אלה, בדיוק את מה שאתה אומר, זה גם הבתים הענקיים, הם מוצאים יותר ניכור בין האנשים. וגם המכשירים האלה, כל אחד יכול להתבודד, יכול בעצם לפרוץ את המסגרת של הבית, לצאת החוצה לעולם, זה נכון. יש יותר ניכור היום, יש יותר פרטיות, יותר אינטימיות, זה יותר ניכור, וצריך לשאול איך.
יש כל מה שהפורום, שאנחנו יודעים מה שרוצים,
זה חלק מהעניין. בדיוק, כבר יש לך אנונימיות. עכשיו, הרב בני טען בפנינו שיש המון המון, אבל יכולת לרגל אחריך במציאות המודרנית, כל הדברים האלה. אני אמרתי לך שלדעתי זה שייך לתחום שהוא שמציץ בכוונה. כלומר, אתה רוצה לרגל אחריי? אפשר. תדעו שהיום יכולת המידע על אנשים, היא באמת, הוא צודק. סתם דברים אישיים, אני... נסעתי כבר כמה שנים לחוץ לארץ לגייס תלמידים, אתה צריך לקרוא כאן לפגישה עם בית ספר, כשהייתי נוסע בשנות ה-90, לא ידעתי כלום את מי אני הולך לפגוש, שום דבר. לפני שנתיים נסעתי עם איתם הישיבה. אתה פשוט מכניס את השם של הבן אדם שאתה רוצה לפגוש. ואתה בגוגל יודע שאתר אינטרנט לבית ספר שלו, אתה יודע באיזה קהילה הוא רב, כמה ילדים יש לו, מי הוא, מה, איפה הוא למד, מה, אם הוא אוהב את הגוש, לא, כאילו, אם הוא מרכז, מי הוא, כן, כאילו, לא, ובוודאי שזה נכון. שאפשר להשיג יותר מידע, אבל פה, קודם כל, אתה עדיין יכול להגן על עצמך. וגם אני אומר, אני חוזר, אני בוודאי חושב שבשגרה של החיים אתה יכול להיות מחיות בהרבה המון המון פרטיות, זה הרבה יותר קיים. כלומר, בסופו של דבר, לבכות על כמה החברה המודרנית יש בה איזה קריאה, נראה לי מצחיק. כאילו, ברור לי שהחברה המודרנית, א', צריכה לדאוג לצניות, ואין לי ספק בדבר הזה. אתם שואלים אותי על החרדים באוטובוסים מהדרין, בגלל שהחברה יש בה הרבה צניות, לכן הם דורשים עוד לצניות, כאילו בצורה מוגזמת. וחנויות שעות נפרדות בחנות, אני לא יודע מה, כן. אבל אתם תבואו לבית שמש, בסדר, אתם מוזמנים. אה? ברמת בית שמש בית, חבל הזמן מה קורה שם, בסדר? זה אצלי בעיר, כן. בסדר, אבל בסך הכל החיים של האדם המודרני, הוא חי בפרטיות, אנשים לא נכנסים לברית של השני, ויש פתרונות, ובסך הכל הדברים הם בסדר. איפה שאני רואה את הבעיה יותר גדולה היום, זה במקומות שאתם חיים, בפנימיה, בקרוונים. ואני אגיד זה בצורה אחרת, אני חושב שהיום הבעיה המרכזית היא לא בין בית לבית, אך הבעיה הפרטית היא בתוך הבית. כלומר, סך הכל תראו כמה איזה קרימונים בבית, יש דלתות שסוגרים תחת החדרים, יש אמרנו שירותים שאף אחד לא נכנס, היחידת הורים, קודם הפרטיות שדיברנו, הרצון לדבר בטלפון שאף אחד לא ידע, שלא ידעו מה הסתכלתי באינטרנט, שלא יבדוקו את המייל שלי, אלף הדברים האלה, בעיקר אני מרגיש בקרוונים, ששפת הפרטיות היא לא פשוטה.
אתם פעם בקרוונים?
אבל אין לך כמיהה לזה כאילו?
מה?
לא
שיש. לחפש מקום, מתקשר עם מישהו ואתה רוצים שיחה פרטית. אם מישהו כבר תפס את החדר הזה, זהו, אתה אכלת אותה.
אבל הסלולרי הוא פתרון לזה. הסלולרי הוא פתרון מאוד חזק לזה. כשאני למדתי...
מצד שני, עדיין צריכים למצוא מקום שאין שם בן אדם שמדבר
בזה. כל אחד תופס את החדר. כשאני למדתי בארציון, היו 5 טלפונים ציבוריים על 400 ומשהו תלמידים. בסדר? עכשיו, באיזשהו שלב, היה איזה משהו מדהים, בפנימיה י' ב' שמה, שיש בה כאילו דירות חדר, וכשלא היה תפוס עדי מספיק זוגות בכולל, אז עדו לאלתרים לגור שם, אז יכולת להתקין קו טלפון. זה היה איזה פילי פלואים, כן? אבל המצב השתפר פלאים, עדיין הקרוונים צפופים, כלומר, אני עוד הייתי בפנימיות גם עם מקלחות משותפות, כאילו... בצבא זה ככה, כן. כמו עוד פעם, מה מאפשר את זה? כמו עוד, זה קריאה, הדדיות מאפשרת את זה. בכל אופן, אני חושב שזה האתגר. האתגר, אני חושב שקיים הוא לכבד את השני, למצוא לו פרטיות, ובעיקר, אני חושב שהשפה היא למצוא משהו שלא צריך כל הזמן להילחם עליו. זה מה שאני בעיקר חושב. כלומר, שפת הכותל היא לא להילחם על פרטיות, כמו ליצור מרחבים שזה קיים מאליו, בלי תחושה שמישהו מרגל אחריך. עדיב, אמרת ששמתם וילונות בקרוון?
כן, עלינו בקרוון שלנו אפשר להכניסה לישיבה, אפשר ממש לראות לתוך הסלון שלנו.
הסלון,
כן. וגם לחדר שלנו. גם לחדר שלנו.
אצלנו הדלת של הקרוון פתוחה לקר, והדלת של המקלחת עם מול הדלת של הקרוון.
זה מפריע לך? אז תפתרו את זה. טוב, מה השפה המודרנית? שאתה תפתור את זה, כן? כן, בבקשה.
יש בהמשך הגמרא התייחסות לנזק של קול, של רעש?
כן, יש, בפרק שני. בפרק שני, אני לא יודע מה... אני לא יודע מה נלמד בפרק שני, אבל זה קיים שם.
לפי דעתי זה הרבה יותר מזק, לפחות לימינו.
כן, אני לא יודע. כלומר, יש בפרק שני, אפילו לא יודע אם נלמד את זה. בסדר, עד כאן מה שאני רציתי בענייני זה קריאה. לפני שאני אגיד משהו על פרשת שבוע, בסדר? חוד שבת קודש. רק משהו קצר על סדרי הלימוד. כלומר, אני שיתפתי אתכם בתחילת השנה בהכרה שלי ששיעור ד' זה חיים יותר נורמליים שכולל גם בית בשבת וכו', אבל ברצון ליצור מרחב לימודים רציני שכלל גם בקשה שלא לנסוע כל שבת וגם להפוך את ימי ראשון כאילו נוסעים פעם בשלושה שבועות, ואני תדעו אני מתאמץ לבוא לפה ימי ראשון. ואף על פי כן נמסר לי שחבר'ה היו רוצים שפעם בשלושה שבועות במסגרת הנסיעות התקניות של הישיבה שיום ראשון יהיה יום יותר משוחרר, ועדיין לא הייתי רוצה לוותר עליו. וכן אני אגיד לכם מה אני מציע לימי הראשון אלה וגם ספציפית לשבוע הקרוב, ראשון הקרוב. אני הייתי רוצה להימנע בבקשה של מרדכי שבימי ראשון שאחרי שבת חופשית אנחנו נתחיל את נושא של כל השבוע, ומי שהפסיד את היום הראשון בעצם הפסיד את הפתיחה. נראה לי לגיטימי הבקשה שפעם בכמה זמן ימי ראשון משתחררים. מעבר השני, אני לא רוצה שזה יום עד הפגרה, ולכן אני, מה שאני מציע הוא להשתדל לעשות שיעורים שהם ייגעו בסוגיות שלומדים אותם רק באותו יום, סוגיות ההשערה שבסדר הלימוד הרגיל לא נמצא אותם, אבל זו הזדמנות להרחיב. כך חשבתי ליום ראשון הקרוב להציע נושא שהישיבה החליטה לא ללמוד אותו, וזה נושא שהוא מעניין לך שעצמו וחשוב בעולם הקניינים, אבל הוא פשוט לא חלק מהותי בעולם השכנים, וזה קניין דברים שמופיע בדף ג'. אז אני מזמין את מי שיהיה פה ביום ראשון בבוקר ללמוד איתי קניין דברים. יש יום אחד, מה שמספיקים. זה יותר מעין בקיאות כזאת, תת היסודות. ביום שני יש שיעור כללי איזה קריאה. מבחינת הישיבה לומדים איזה קריאה יום שני. אני מרגיש שאנחנו כחבורה די מצינו את זה. עכשיו אני עדיין לא מזמין, תחזרו, תמידו שולחן ארוך, אבל אני מרגיש שצריך להתקדם. לכן ההצעה שלי שביום ראשון נלמד את קניין דברים. ומיום שני נתחיל מנהג מגיעה. בסדר? גם, אנחנו נעשה מאמץ, אם כנראה שאנחנו מראים יותר מהישיבה, להספיק יותר. עכשיו משהו מאוד קצר, הפרשת שבוע, שהוא סיפור יפה, שגם נוגע להרבה נושאים שעולים פה בפינות הלמדנות. אני רוצה לספר לכם שני סיפורים דומים שקרו לאבא ובן, שאחד נוגע לפרשת וירא, ואני חושב שההבדל בין הסיפורים הוא מבטא יפה את השינוי בדרכי הלימוד ובמהפכה הלמדנית של המאה ה-19. הסיפור הראשון קורה לבעל בית הלוי, אביו של רב חיים מבריסק, רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, רבי יושע בר. הסיפור מסופר, אני קראתי אותו בספר של האוטוביוגרפיה של התורה תמימה, בברוך אפשטיין, שם הספר זה מקור ברוך. שם הוא מתאר ששנה אחת שבית הלוי נסע לאיזה מקום והגיע למלון, היה שלג והיה בחוץ קור כלבים, והתדבקו על דלת של איזה מלון וסירבו להכניס אותם. אמרו להם, אין מקום, כל החדרים תפוסים. התחננו, אמרו, קור כלבים בחוץ. בסוף בעל המלון אמר, טוב, טוב, אני אכניס אתכם, אבל אתם תשנו בפרוסדור הקר. אז הוא שם את בית הלוי עם העגלון שלו ככה בפרוסדור, רק החדרים מוסקים, והם שם יושבים, והעגלון הולך לישון ככה, רועד מקור, ובית הלוי ככה מתואר שם, מוציא איזה נר, ולומד. כמובן לפעמים תמיד מספרים סיפור עם הקיצה לחסידים, וזה 11-12 בלילה, פתאום מגיע איזה קרקרה של איזה רבה, שהוא הזמין חדרים מראש, צריך לומר לזכותו, ובא למלון פותח ומכניס אותם, ומכניס אותם לחדר החדרים המוסקים, ויתן להם לאכול, ותוך כדי האוכל, הרבה אומר צריך לפעמים מיירב, והוא עובר במסדרון, ללכת איתו לידיים, והוא רואה את הצדודית של איזה יהודי, מסתכל אם הוא מכיר את היהודי הזה, רואה שזה בית הלוי. הוא מתחלחל כולו, כאילו איך הוא שוכב שם על הרצפה הקרה וזה, מיד מזמין אותו לחדר החם, וכמובן נתן לו לאכול ולהתחמם וזה, ובעל בית המלון מבין במי הוא פגע, כאילו שהוא השכן את אחד מחשובי הרבנים של הדור ככה על הרצפה הקרה, והוא פנה אליו והתחנן לפניו שיסלח לו. ועל זה ענה לו בעל בית הלוי, הוא אמר לו, משהו מפרשת ועירה. אמר לו, תראו, פרשת ועירה יש שני אנשים שמכניסים אורחים, אברהם ולוט. מי לכאורה יותר מוסר נפש של הכנסת אורחים? לוט. מה, הוא מגן עליהם בחירוף נפש, הוא מוכן להציל אותם במחיר של הפקרת הבנות שלו וכל, אבל מי חכמים מעלים על נס הרבה יותר? את אברהם אבינו. למה?
המדרש?
בת הלוי הוא דרשן. זה לפי המדרש, כן. למה?
אחרי הבדינה שלו,
אחרי יום השלישי ל... כן. אתה אומר, עליה יותר קשה. מצוין. זה מה שבת הלוי אמר. בת הלוי אמר לו, אברהם אבינו הכניס ישמעילים הביתה. ולוט ידע שהם מלאכים. זה מה שאמר לו בת הלוי. עכשיו, אותו סיפור, קורא לרב חיים. כמה שנים אחר כך. חיים מבריסק נוסע ברכבת, ולפי המסופר הוא לא היה נוסע עם קפוטה ועם קפילות, שלא היה הולך עם לבוש פשוט, אנשים לא זיהו אותו. הוא יושב לו בקרון, וזה מישהו שם התחיל איתו. לא יודע למה, והתחיל לי, אבל התחיל ככה ללעוג לו וכו'. והגיעו לרציף, על הרציף הייתה משלחת שנכבדי העיר, לקבל את פני הרב מבריסק שמגיע לעיר. טוב, אותו יהודי מבין במי הוא פגע, גם כן, בזיוק סיפור דומה, רץ לרב חיים וביקש סליחה, לו הייתי יודע שאתה רב מבריסק, לא הייתי פוגע בך. ועל זה ענה לו רב חיים, תשובה מאוד דומה, מאוד, אבל כשתקשיבו לאופן שבו רב חיים ענה לו, נראה שכל ההבדל בין הפלפול של בית הלוי, בית הלוי מה עשה פה? חשב על קושייה טובה וזה חריפות, אמר רעיון מאוד יסודי. רב חיים אמר אותו דבר, אבל מתוך ניתוח פנימי. רב חיים ענה לו במילים הבאות. רב חיים אמר לו, אתה לא העלבת את הרב מבריסק. מי אתה העלבת?
יהודי פשוט.
יהודי פשוט. לך תבקש סליחה מהיהודי הפשוט שהעלבת אותו. שבת שלום.